רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות התחלנו סדרה חדשה בת 5 פרקים עם דוקטור גדעון חזן מקרן תקווה על הרעיון הרפובליקני. ובפרק הזה, שהוא הפרק הראשון בסדרה, אנחנו נדבר על רעיון החירות הרפובליקני. הפרק הזה עוסק בתפיסה החיובית של הפוליטיקה במורשת החשיבה הרפובליקנית, שרואה את הפוליטיקה כמרחב שמוציא לפועל איכות אנושית ייחודית, היכולת להתארגן ולהעמיד מוסדות וחוקים מתוך הסכמה על צרכים וערכים שהציבור רוצה לקדם, והבנת החשיבות שבריסון בני אדם באמצעות קבלת עול חוקים ומוסדות מרצון ללא כפייה. אז על כל זאת ועוד בפרק הבא, והמשיכו איתנו לפרקים הבאים בסדרה על רפובליקניזם. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גדעון.
שלום תמיר.
טוב, אז אני הזמנתי אותך לשיחה הזאת בעקבות סדרה שהעברת במכון הרגמן של קרן תקווה על רפובליקניזם. ובסדרה הזאת אתה ניסית בעצם לתאר ולהסביר מה זה בעצם הרעיון הרפובליקני, שבעצם כולנו משתמשים במילה רפובליקני או רפובליקה, אבל לא נראה לי שהרבה מהמאזינים שלי אפילו יודעים מה זה הרעיון הזה בכלל, חוץ מזה שזה סיסמה יפה לדמוקרטיה או משהו בסגנון הזה, שזו טעות נפוצה. אבל בשביל שנוכל להתחיל לדבר על הרפובליקניזם, נראה לי שכדאי שנתחיל לדבר על ככה המחשת הצורך. בעצם, מה זה חופש או מה זה חברה חופשית או חברה שיש בה חירות?
אז אנחנו באקלים שסביבנו, חינך אותנו לחשוב שחירות אזרחית זה מינימום ההפרעה שלי לחיות את חיי, מינימום התערבות של הממשל בענייניי. ואנשים מגדירים את עצמם במערב כאזרחים חופשיים, ככל שהפוליטיקה לא נכנס להם לחיים.
זה ליברליזם.
בדיוק. אבל זה רק 300 שנה האחרונות של חשיבה על חופש פוליטי. וזה רעיון מאוד צעיר בדברי ימי החתירה של המערב אל חירויות אזרחיות. המסע הזה התחיל אלפי שנים קודם, והשלוש מאות שנים האחרונות של ליברליזם, ובמיוחד המאה השנה האחרונות של המאה ה-20, השכיחו ודחקו הצידה מורשות מאוד חשובות, שנתנו מענה עמוק ורחב לשאלה איך בונים חברה חופשית. ומסביב לשאלה הזאת קמה המורשת הרפובליקנית.
אבל איזה מדינות חופשיות בכלל היו לפני ה-300 שנים האחרונות? זאת אומרת, אני חושב שרבים וטובים מאיתנו יגידו שרק ב-300 שנים האחרונות באמת יש חברות חופשיות. לפני זה מה, היה לנו מלכים והיה לנו כל מיני סוגים של אריסטוקרטיות כאלה ואחרות שהובילו מדינות, אבל האזרחים היו או צמיתים, או שהם היו עבדים, או שהם היו בדרגות כאלה ואחרות בכלל לא היו אזרחים. זאת אומרת, רק במאה ה-20 אנחנו בכלל רואים את זה שכולם יכולים להצביע, כולל נשים, וכולם יכולים להצביע כי כולם אזרחים, ואפשרות בעצם שהממשל לא יתערב בענייני. זאת אומרת, במטוטלת הזאת שבין חברה שהיא לא חופשית ומנהל אותה איזשהו רודן, או איזושהי קבוצה אריסטוקרטית או אוליגרכית לא נבחרת, לבין חברה חופשית דמוקרטית, אז כיום אנחנו נמצאים במקום מאוד ליברלי.
אז שוב, זה חלק מהקונספציה שאנחנו חושבים בה היום. אנחנו חושבים שלפני המהפכה הדמוקרטית ולפני המהפכה האמריקאית, לא היו מחשבות במערב על חירות אזרחית. אבל מה שהמהפכות האלה הביאו, זה את ההשתתפות השווה של כולם בפוליטיקה. וזה עניין אחר. זה, הדמוקרטיה עונה לשאלה, מי שולט? מי קובע? מי מחליט? אז יש לנו כבר בינתיים שתי שאלות שהן לא רפובליקניות. יש לנו את השאלה, במה הממשל לא מתערב? וזה, הליברליזם מתעניין בשאלה הזאת. ומסביב לזה נברא הרעיון הזה של זכויות טבעיות, והוא התפתח. וכל מיני יסודות חוקתיים שמגנים עליי בתור אזרח, שהממשל לא ייכנס לענייניי. בתחום האמונות והדעות, בתחום השיח, בכל מיני נושאים. עד חוקי היסוד שאנחנו מכירים במדינת ישראל, חוקי היסוד של חופש העיסוק וכבוד אדם וחירותו, זה הכל חלק מאותו מארג חשיבה ליברלי ששואל במה הממשל לא אמור להתערב. הדבר השני זה מי קובע, וזה המורשת הדמוקרטית, שגם היא צמחה, היא כמובן המהפכות בצרפת ואמריקה נתנו להם דחיפה חזקה, אבל גם הם התחילו בעת העתיקה. אבל השאלה שלישית היא, מה יוצר את החברה ומקיים אותה כחברה חופשית? וזו שאלה אחרת. כשאנחנו שואלים על חופש אזרחי, אנחנו לא צריכים רק להתמקד במה לא, אלא גם במה כן. ולא רק במי קובע, אלא איך נסדר את זה, שזה לא יופלה נגדי, ולא יצמצם את החירויות האזרחיות שלי. יכול להיות למשל ממשל דמוקרטי, שהציבור קובע ומוחק את הפרט. הרוב פשוט, כן, הרעיון הזה של עריצות הרוב. זה מדמוקרטיה, אפשר לראות את זה כבר אצל בסיפור המפורסם על מותו של סוקרטס, שטריבונל של אזרחים שווים, שהם מחליטים לסלק אזרח מהעיר, והוא שואל אותם, אבל איזה חוק עברתי? ואליהם תשובה, הם פשוט אומרים, אתה נגד הרצון שלנו ואנחנו הרוב. אז הם יפים אותו. אז דמוקרטיה לבד, בלי מנגנונים רפובליקנים, שעוד נדבר עליהם, יש בזה חסרונות מאוד גדולים, למרות שכולם משתתפים בצורה שווה בפוליטיקה. וגם להחליט מראש במה הפוליטיקה לא מתעסקת, גם בזה יש בעיות. גם בזה יש בעיות. אנחנו רק עכשיו, אנחנו עוד בשלי, אולי עוד גל חדש, של קורונה, והשאלה איך אנחנו כחברה מתמודדים מול מגפה עולמית. תשובה, כל אחד יעשה מה שבא לו, והמדינה רק תספק כלים, אבל לא תקווה בדיוק, אנחנו רואים שזה לא עובד. המדינה גם צריכה לחשוב על סגרים, ואולי צריכה לנהל את מערכת החינוך בצורה מסוימת, ובמשרדי ממשלה בצורה מסוימת, ולקנות, לרכוש חיסונים, וזה דברים שהחברה עושה כקולקטיב מאורגן. אז רק להגיד מה לא, זה לא מספיק כדי לקיים חברה חופשית.
למה לא? לכאורה, אם הממשל יהיה מרוכז בתחומי סמכות שלו, והוא לא יתערב לנו בחיים יותר ממה שראוי, ובעצם ישמור על זכויות האדם וזכויות האזרח שלנו, לכאורה זה פתרון נהדר. כי בעצם יעשה איזון בין הזכויות של כולנו, על ידי הממשל, וברגע שהממשל יבוא ויאזן את כל הזכויות, ויגיע לפתרון האופטימלי, כמובן, למול המציאות, אם יש לנו עכשיו קורונה, אז כן, הזכויות שלנו יותר יגבלו, ואם אין קורונה, אז ואין הצדקה להגבלה של הזכויות שלנו, אז נהיה יותר חופשיים, לכאורה זה דבר שיכול לגרום לזה שאנחנו נוכל לתפקד היטב כחברה חופשית.
הבעיות של ליברליזם, בעצם הנחת העבודה שלו, שחברה היא אוסף של פרטים, שבמקרה הם נמצאים במקום אחד, ומאורגנים באיזושהי מסגרת שמבססת את האינטרסים הסותרים שלהם, הנחת העבודה הזאת פשוט לא מסתדרת עם החיים הפוליטיים. החיים הפוליטיים זורקים לנו אתגרים שאנחנו צריכים לענות עליהם כחברה. למשל, מה היחס שלנו, איך אנחנו מתייחסים לגלי הגירה שמנסים להיכנס אלינו מבחוץ? מה אנחנו כחברה אומרים על הדבר הזה? גם שאלות ביטחוניות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. שאלות גם על דירוג ערכים מסוים, שהם לא קשורים לדל אדמותיו של האדם. אנחנו צריכים לשאול את השאלות, איך אנחנו כחברה עונים על הדבר הזה? מהשקעה באיכות הסביבה, שזה שאלה ערכית לכל דבר. אני באופן הפרטי שלי, אני יכול לא לזרוק סתם ולא ללכלך, ואני יכול לשמור, להשקיע באנרגיה נקייה או לא. השאלה היא האם הממשל לוקח את זה לעצמו או לא. עכשיו זו שאלה פתוחה, וזו שאלה שהחברה צריכה להכריע בה כחברה, כי אני באופן פרטי לא ישפיע כל כך הרבה על בעיות האקלים. אז אפשר להחליט שהחברה, הממשל לא יתעסק בזה, אבל אפשר שכן, אבל בכל אופן זה שאתגר של החברה באופן כללי.
ואני שומע ממך ככה בין השורות של המסורת הרפובליקנית, או יש איזושהי מסורת כזאת שכן נותנת תשובות לשאלות האלה?
כן, יש מסורת מדינתית עם חשיבה אזרחית, מאוד רצינית, מאוד מפותחת, שהליברליזם והדמוקרטיה, שניהם יחד, דחקו לצד. והמורשת הזאת, מה שאני ארצה לפרוס בפניכם, היא מאוד רלוונטית לחיים שלנו, ואם נצליח לשלב אותה שוב, לחזק את האלמנטים הרפובליקנים, שיש בכל מדינה מערבית, אנחנו נוכל להתמודד יותר טוב כחברה, מול האתגרים החומריים והערכיים שלנו.
אז מה המסורת הזאת מכילה כתוכן חיובי שבעצם אמור להיות קיים במשטר שלנו או בחברה שלנו?
זה מתחיל מהשאלה היא, מה זה חברה חופשית ואיך מגיעים לשם? כאשר לא שואלים מה זה אדם חופשי, אלא מה זה חברה חופשית. כי אין יצור כזה באמת, אדם שהוא לבד כלשהו בעולם. אדם הוא חלק מחברה. השאלה היא אם החברה הזאת בונה את עצמה כדי לטפל בבעיותיה בצורה חופשית. היא לא נכנעת לתכתיבים בחוץ, והיא לא נותנת לאף איזה רודן לנהל אותם מבפנים. בשביל זה היא צריכה להיות מאורגנת בצורה מסוימת, אבל קודם כל היא צריכה להסתכל על ההתארגנות המדינתית, ועל פוליטיקה בצורה חיובית. הפוליטיקה, ככה אומרת המורשת הרפובליקנית, הפוליטיקה זה צד חיובי בחיי האדם, כל עוד הפוליטיקה היא חופשית. אם זה פוליטיקה שלא מנצלת את השררה לרעה ולדורסנות, הרי הפוליטיקה היא דבר חיובי. היא לא רק רע הכרחי, כמו במורשת הליברלית או הליברטריאנית. אז פוליטיקה זה דבר חיובי, כי היא מגייסת את האנשים לשיתוף פעולה, לצאת מעצמם, לחשוב על איזה טוב גדול יותר מהאני הפרטי שלהם. היא מרסנת את הפרט. זו נקודה מאוד חזקה שאנחנו רגיעים אליה בשיח השמרני, אבל זה הגיע מאיפשהו. הרעיון הזה הגיע מהמורשת הרפובליקנית. זה מתחיל מאריסטו שחושב על זה שחוקים מרסנים את הפרט וגורמים לו למצות את עצמו להיות אדם יותר טוב. וזה ממשיך דרך בניית מוסדות כאלה שאנחנו מוכרחים לבנות אותם בצורה שתאפשר לנו למשול על עצמנו. ותעודד אותנו להשתתף ולקחת חלק בעיצוב פני החברה. אז קודם כל הסתכלות חיובית על פוליטיקה כמרחב שמבטא חירות אנושית.
איזה הדוגים דיברו על הרעיון הזה? זאת אומרת, אתה מדבר פה הרבה על מסורת רפובליקנית, אבל עוד מי מאזיננו שהם מקוראי הספרים הגדולים, עוד לא מבינים על מי אתה מדבר, על איזה הוגים ככה אתה יכול לשים תחת הכיפה הגדולה הזאת של מסורת רפובליקנית?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז למרות שהמילה רפובליקה זאת מילה שנולדה ברומא, אז אפשר לראות כמובן את אריסטו, כבן אדם שבמסגרת החשיבה הרחבה שלו על הממשל הטוב, נתן קריאת כיוון מאוד חזקה, שאחרי זה אנחנו נראה אותה בתוך המורשת הרפובליקנית, ואחר כך מדינאים וכותבים והיסטוריונים בתוך הפעילות של הרפובליקה הרומית.
כמו?
במיוחד קיקרו, טוליוס מרקוס קיקרו, ואנחנו נרחיב עליו בהמשך. אחר כך הרעיון הזה הרפובליקני מתגלגל לערים החופשיות בצפון איטליה, ברנסנס, בפירנצה, בוונציה ועוד. והרעיון הזה מתגלגל להולנד, אתם מכירים את שפינוזה, הוא היה רפובליקן. אתם מכירים את מלחמת האזרחים באנגליה, באמצע המאה ה-17? היו שם כמה שנים שאנגליה התלטלה בין שלטונות מלוכניים, ובמשך 11 שנה אנגליה הייתה commonwealth, היא הייתה קהיליה פוליטית, היא הייתה רפובליקה. אחר כך היא חזדה, היה רסטורציה, חזרה מלוכה, אבל מרוסנת מאוד, ועם הרבה סמכויות לפרלמנט, והכתיבו שוב את המלך על מסמכים כמו המגנה קארטה העתיקה. על הרעיונות האלה ממשיכים, והם הם מגיעים לאמריקה עם האבות המייסדים, שמתנתקים מהכתר האנגלי, ומייסדים רפובליקה. הם לא מוכנים שיהיה מישהו שימשול עליהם בצורה כזאת שלא תספור את הצרכים שלהם והעמדות שלהם. מבחינתם זאת הריצות. אז רפובליקה זה השם הגדול למחשבה מדינתית שלא מוכנה לקבל מלך או כל רודן אחר מבחוץ או מבפנים, וחושבת איך אנחנו בונים את המוסדות ואת החברה שלנו בצורה שתגרום לחברה לשגשג ולשמור על חירותה.
אז יש כאן משהו שהוא לא ברור, זאת אומרת, אתה אומר שיש למחשבה הרפובליקנית הסתכלות חיובית על פוליטיקה, אבל מצד שני, חלק מההוגים שהזכרת, הם מדברים על פוליטיקאים, או בכלל על הטבע האנושי, כמשהו שהוא פגום מיסודו, או לא משהו שהוא מושלם כזה כמו טבע אדם של אפלטון, שאדם שהשכיל, או אדם שקרוב לפילוסופיה, או אצל רוסו, כזה אדם מושלם שאפשר לסמוך עליו. אז איך זה מתיישב שני הכתבים האלה? הכותב של הסתכלות חיובית על פוליטיקה, כמשהו שהוא נאצל וטוב, הוא חלק מהמימוש של טבע האדם, או כחלק מהמימוש החיובי שלו, אל מול ריאליזם שבעצם אמור להסתכל על טבע אדם בצורה ספקנית. זאת אומרת, ההוגים האלה מדברים בצורה שסותרת את עצמה?
אני חושב שהם היו ריאליים והם ראו את הטוב והרע באדם. הטוב הוא שהאדם יכול להיות ביקורתי ביחס לרע שבו, ואז להתגבר על כך, על ידי חינוך ועל ידי בניית מוסדות, שיעזרו לו להתגבר על כך. לא רק באמון עיוור. בכל ההוגים האלה, יש להם משהו מאוד חזק, שהם רואים את האדם ללא צעיפים. והם מסתכלים על שיתוף פעולה, למשל כדבר מאוד טוב, אבל גם הם יודעים שאם אנחנו לא נשתף פעולה, אז מה שיקרה לנו, זה שאנחנו נהיה נתונים למרמס על ידי אנשים מבחוץ ומפנים, כי אנשים הם כוחנים והם חמסנים והם ירדו בנו. ולכן, זאת, אותה יכולת של להסתכל על הצדדים הקשוחים והאכזריים בבני האדם, זה אותו צד מפוקח. אבל היכולת של בני אדם להיות מתונים ולקח על עצמם עול מרסן ולשתף פעולה, זה אותם צדדים טובים. אז אם משקללים את הדברים האלה, יוצרת לנו כאן משנה מאוד מאוד מאוזנת. אני חושב גם חלק מהרלוונטיות שלה, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. אם נחשוב למשל, אנחנו מדברים היום כבר 300 שנה, על האדם מטבעו נולד עם איזושהי זכויות. מגיע לי, כי אני כזה, והרפובליקנים לא אמרו שמגיע לך, אתה אזרח ויש לך חירויות, אבל יש לך גם חובות. כי חלק מהקהילה הפוליטית שאתה חי בה. אז זה לא מגיע לי ותתנו לי, והיום אנחנו אפילו מגיעים לאבסורדים כאלה, שבן אדם שמגיע ממדינה זרה ואומר מגיע לי, אתם הרי הכרתם ברעיון זכויות האדם, אז מגיע לי.
זכויות אדם בניגוד לזכויות אזרח.
בדיוק. והרעיון של זכויות האזרח נולד במורשת הרפובליקנית אצל הרומים, שהם קראו לזה סיביטס ליברטה. שם זה המקום הראשון שאנחנו קוראים על חירויות אזרחיות. רק בן אדם שחי בתוך קהילה פוליטית חופשית, הוא בן אדם חופשי. אם הוא מחוץ לקהילה הזאת, אז כל אחד יכול לתקוף אותו ולהפוך אותו לעבד, ואם הוא בתוך קהילה שבעצם יש שם איזה רודן, אז הוא שוב, הוא נתין, הוא לא אזרח. להיות אזרח, אתה חלק ממדינה שזה המצב היחידי שבו אתה באמת חופשי. ואתה לא עבד או נתין של אף אחד. אבל בשביל שזה יתקיים, אתה צריך גם להטיל על עצמך חובות, אתה צריך לקבל על עצמך עול של מוסדות, אתה צריך להיות מחויב לתרום מעצמך.
אבל איך זה קורה? זאת אומרת, איך אנחנו מקיימים חברה כזאת שבה יש את העול הזה? זאת אומרת, איך אנשים בכלל מתחייבים לאותו עול הזה שמתחייב מתוך רצונם לחיות בתוך חברה חופשית? איזה מוסדות נמצאים שם בעצם בשביל שהחברה תישאר חופשית?
אז קודם כל זה באמת צריכים להיות מוסדות כאלה שאיכשהו ייתנו מענה לצרכים שלהם, ויודדו אותם לבטא את האמביציה הפוליטית שלהם. מצד אחד, מצד שני זה צריך להיות מוסדות כאלה שמגנים על החירויות שלהם. אז, והנה אנחנו כאן נכנסים למושג חירות, במובן הרפובליקני, שהוא לא כל כך שלילי, כמו שישעיהו ברלין קרא לו, לחירות הליברלית, חירות של מה לא. במורשת הרפובליקנית, חירות משמע גם מוסדות שמגינים עליך מפני שרירות של נושאי תפקיד, אבל גם חירות שלך להשתתף בפוליטיקה, להשתתף במוסדות החופשיים, ולקחת חלק בעיצוב דמות החברה.
כמו מה? כמו איזה מוסדות?
ברור שאם אתה מהשכבה העילית של החברה, דרכך סתולה להיות חלק מהמוסד המשפיע יותר, אם זה אצל הרומים, אז זה הסנאט, בגלגולים שונים, אם זה אצל ברפובליקה של ונציה, אתה במועצת ה-40, שבאמת נותנים את הטון, וזה איזה גוף כזה, שהוא מאפשר לבני העילית להשתלב בו, ולעצב את העיר, מתוך מתינות, מתוך דיונים עם איזשהו אופק, וחשיבה רחבה על הצרכים של המדינה, אבל גם אם אתה מהשכבות הנמוכות יותר, של החברה, אתה קרוא להשתתף במוסד עממי, שנותן אישור להחלטות של המוסדות שמעליך, או מטיל וטו. חייבים לספור אותך. במובן הזה, אם נחזור להשקפה הקצת פסימית על טבע האדם, ההוגים הרפובליקנים, במקרה הטוב, ראו במתח בין האוכלוסייה העילית לבין האוכלוסייה העממית, הפופולרית, פופולוס. ראו במתח הזה, מתח מפרה, ובמקרה היותר קשה, הם חשבו שצריך כמה שיותר שהרכיב העממי לא יבוא לידי ביטוי, לתת לו איזושהי השתתפות, אבל לא לתת לו, לא לאפשר לו לתת את הטון.
אבל למה המוסדות האלה חייבים להיות חלק מהמשטר? למה זה לא יכול להיות מוסדות שהם מוסדות חופשיים, אזרחיים, סתם של התארגנות חופשית? זאת אומרת, אתה אומר שהממשל עצמו, הממשל הרפובליקני, צריך להיות כזה שמקים את המוסדות האלה כמוסדות ציבוריים, כדי לתת את האפשרות לאזרחים בעלי אמביציה, לבוא ולעלות בסולם הדרגות ולממש את האמביציה שלהם, או לממש את האפשרות לתרום לחברה. אבל אנחנו מכירים, שוב, מה-300 שנים האחרונות, ואני חושב שגם לפני, את האפשרות האזרחית לתרום לחברה, בין על ידי לעזור להעביר לזקנות את הכביש, הקמת עמותות, או בכל דרך אחרת.
אז המשנה הזאת לא הייתה נגד הדברים האלה. אם ניקח למשל את רומא, רומא עודדה את עשיריה לתרום. לתרום למוסדות, לתרום למבנים עירוניים, לבתי מרחץ. רוב הדברים הם היו באמת... זה חלק מהתרבות האזרחית שעודדה את האנשים לתרום לעיר, לתרום לחברה. לא להסתכל רק על דל אדמותיהם. אבל עכשיו שוב, מבחינה פסימית, אם אתה לא מתעל את האמביציות הפוליטיות, אתה תצפה אתגר פנימי. בסופו של דבר, יהיו לך את האנשים שיש להם את הרצון לתפוס עמדות כוח. ואם לא תכניס את זה לתוך מסגרות עבודה מסודרות ומאוזנות, ועם ביזור כוח שלטוני, שאנחנו נדבר על זה, אז אתה, הרפובליקה צפויה להיות מושחתת, ובסופו של דבר תתגלגל לעריצות. כי הרצון לכוח, בקשת הכוח נמצאת שם. עכשיו, או שאתה מתמודד עם, עם האתגר הזה, ובונה את המוסדות בצורה כזאת שמאפשר לאנשים עם אמביציה לקחת חלק בממשל, או שאתה אומר להם, תמצאו אפיקים אחרים להשפעה. יכול להיות שהם ימצאו, חלקם ימצאו, וחלקם הם ישתלטו על המוסדות ויפרקו לך אותם. אתה צריך לבנות מוסדות בצורה כזאת שבצורה שעונה לאתגר של האמביציה הפוליטית. הבן אדם שאולי הבין את זה הכי טוב, זה מקיאוולי. וכשמקיאוולי, אני מדבר עליו, שמקיאוולי דיבר על למה רפובליקה זה, לדעתו זה צורת המשטר שהכי בעלת סיכוי לשרידות ולסגסוג, זה בגלל שהיא הכי מאפשרת לאנשים שרוצים להיות נסיך, לתת, למצוא מקום להשפעה, בלי שזה יהרוס את העיר.
איפה הוא אומר את זה?
הוא אומר את זה לאורך הספרו דיונים, בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס לוויוס, בספר היותר היסטורי שלו, לא במדריך לנסיך.
אוקיי, אז הזכרת את ישעיהו ברלין, ואת ההסתכלות שלו על חירות חיובית וחירות שלילית, במאמר שלו שני מושגים של חירות, אבל איך זה קשור לרפובליקניזם?
ישעיהו ברלין, מחשובי ההוגים הליברליים של המאה ה-20, הוא מתמודד כבר עם המפלצת של הטוטליטריות. והוא שואל את עצמו איך הגענו למצב הזה שבתוך המערב צמחה כזאת מפלצת. והוא אומר, זה התחיל משימוש מטעה במושג חירות. אפשר לקחת את החירות, כך הוא אמר, לפרש אותה פירוש חיובי של חירות לה, וזה חירות שמדברת על הגשמה עצמית, ואפשר משם להתגלגל ליכולת של קבוצה מסוימת לבטא את עצמה בצורה הכי טובה, המעמד, או הלאום, או הגזע. ואם אתה מחבר את זה לממשל, אתה בעצם נותן לממשל המון כוח לעשות, להוציא לפועל את החירות של הקולקטיב, בצורה שבסופו של דבר דורסת את הפרט. לעומת זאת, ככה הוא נגיד במסה המפורסמת שלו, המורשת הליברלית דיברה, פרשה את המושג חירות במובן שלילי, לא במובן הנורמטיבי, אלא צורני. כלומר, חירות ממשהו, אני בן חורין, ככל שאני נתון לפחות כפייה, פחות דברים חוסמים את דרכי. אז הרעיון הזה של חירות, כך הוא אמר, מעניק לממשל רסן, וזה, הרעיון הזה, הפרשנות הזאת של חירות מבטיחה את חירותו של הפרט. הליכה בנתיב הראשון תביא אותנו בסופו של דבר לממשל גדול, חזק וללא בלמים, שיכול לרמוס את הפרט.
כאילו חירות חיובית.
חירות חיובית, מה שהוא קרא לו. בועחה מחנות לחינוך מחדש וגולגים, אם לא מחנות ריכוז והשמדה. והדרך השנייה היא שפתוחה בפנינו, וככה מציעה ברלין, היא לחזור לאותו מובן ליברלי של חירות מה. עכשיו, מה שברלין לא עשה באותו המסה, זה להתייחס למובן הרפובליקני העתיק של חירות. שהחירות הייתה, וזה חירות מורכבת, בגלל שיש בה אלמנטים שליליים, אבל גם חיוביים. החירות הרפובליקנית ראתה כבן חורין לא מי שבכלל לא מתערבים בענייניו או כמינימום הכרחי, אלא מי שלא מתערבים בענייניו בצורה שרירותית. כלומר, הוא לא נתון פשוט לגחמה של מישהו אחר. אם החוק מתערב בענייניי, אבל הוצא את זה בצורה שווה גם על המעמד השולט, אני לא מרגיש, ככה אמרו רפובליקנים, אני לא מרגיש שאני לא בן חורין. החוק מגן עליי, אני לא נתון לשרירות ליבו של מנדהו. אבל כדי שזה יקרה, צריך מוסדות מסוימים, וצריך גם השתתפות שתבטיח את זה. וצריך שבן אדם ילחם על החירות הזאת, ושהמוסדות לא יושחתו. צריך שבני אדם יילחמו כנגד עריצים מבחוץ, ובשביל זה הם צריכים להתגייס לצבא עממי. בשביל זה צריך לחנך את, את הפרט, למצוא את חירותו כחלק מאיזשהו קולקטיב חופשי. הדבר הזה הוא גם אלמנט חיובי, אז הוא לוקח חלק בפוליטיקה, הוא לוקח חלק בצבא, החירות הזאת מפעילה אותו, היא לא רק מגוננת עליו, היא גם דוחפת אותו לעשות דברים, לקחת חלק, להשתלב, לצאת מעצמו. המושג הזה של חירות, הוא לא נופל באחד בשתי הקטגוריות שישעיהו ברלין הציב בפנינו. אמר לנו, יש לכם שתי אופציות, או שאתם הולכים לכיוון החיובי, ואז אתם בועחה הטוטליטריות, או שתלכו במסורת האנגלית, של האנגלית-אמריקאית, של החירות השלילית. אבל הייתה מסורת אירופאית חזקה מאוד, שעיצבה את המערב ונתנה לו, ולכל מדינה מערבית עד היום, הרבה מהחירויות האזרחיות, הרבה אלמנטים, כמו שאנחנו נדבר עליהם, של הפרדת רשויות, ביזור כוח שלטוני, שלטון חוק, השתתפות אקטיבית, והדברים האלה הם נולדו מתוך מורשת, שראו את החירות בצורה לא רק שלילית, וראו את הפוליטיקה בצורה גם מאוד מאוד חיובית. במורשת הרפובליקנית ראו תפיסה חיובית, ראו באור חיובי את היכולת של אנשים למשול על עצמם, היכולת של חברה לנהל את עצמה בעצמה. הרעיון הזה של ממשל עצמי, של self-government, זה נכון גם לפרט, אבל זה עוד יותר נכון שפרט שהוא רואה את עצמו כחלק מקבוצה. אני רוצה למשל להביא לכם משפט קצר של אריסטו, שתבינו את הראש הזה שכל כך רחוק מאיתנו היום, איך הוא רואה את המושג של בן חורין. אז למשל, הוא כותב בפוליטיקה, האזרח הטוב צריכה להיות לו הידיעה והיכולת לשלוט ולהישלט כאחד. וזוהי סגולת האזרח, ידיעת השלטון בשני המובנים על בני חורין. מה זה בן חורין? בן חורין זה לא בן אדם שעושה מה שבא לו. בן חורין זה בן אדם שיודע את סגולת האזרח במלואה, שהיא גם לקחת חלק בממשל, וגם לשאת על עצמו את הריסון של המוסדות ושל החוק. הוא גם מתחת לחוק, והוא גם חלק בעיצוב החוק. הדבר הזה, זה אזרח בן חורין. או למשל, תראו את הקטע הזה, שאמר סידני, אלרג'ון סידני, הוא אחד מהפיגורות החשובות שהיו באנגליה, בין המלוכות, בתקופה של ה-Commonwealth, של אוליבר קרומוול, אז הוא כותב ככה, בספר שלו דיונים בענייני ממשל, ותראו איך הוא מנגיד חירות אזרחית לעבד או נתין. מאחר וחירות נעוצה לבדה באי תלות ברצונו של אחר, ובשם עבד אנו מבינים אדם שלא יכול לקדם את עצמו או את רכושו, וכל הנעתו תלויה ברצונו של אדונו. האין אותן בריאות או אומות עבדים, כאשר שכל הנאה תלויה בחסדו של נסיך שיכול לבטלה בכל עת שיחפוץ? אנחנו רואים כאן איזו תפיסה של הפרט והחברה. אם הם נתונים לשרירות של מישהו מבחוץ או מבפנים, הם לא חופשיים. ולכן, כדי שפרט וחברה יהיו חופשיים, הם צריכים לבנות לעצמם מוסדות ולהשתתף בהם. מכאן התפיסה החיובית של ממשל עצמי. אבל, כמו שאמרנו גם, יש כאן ראייה מפוכחת. לא כל בן אדם, החברה יכולה למצוא בתוכה את החתכים החברתיים ואת האנשים שהם מתאימים לקחת חלק יותר בענייני ממשל. אבל לא כל בן אדם יכול לקחת כל תפקיד בענייני ממשל. הוא יכול להשתתף, אבל לא בכל תפקיד. אז יש כאן איזושהי ראייה שהיא לא ראייה דמוקרטית במובן הזה של אמונה ביכולת השווה של כולם ובזכות השווה של כולם לקחת חלק שווה, כל אחד לכל אחד, אבל אתה לא אזרח בן חורין אם אתה לא משתתף בפוליטיקה, ואם הפוליטיקה לא בנויה בצורה כזאת שהיא צריכה את הסכמתך.
זה קצת מזכיר את המודעות האלה שיש בין בחירות לבחירות, של כל הצעירים האלה בני 17 וחצי, 17, שעומדים בשלטי החוצות ואומרים, אסור לוותר על הזכות. זאת אומרת, התפיסה שאומרת שהזכות להצביע היא לא רק זכות שאתה יכול להצביע ואתה יכול לא להצביע, אלא זה סוג של חובה אזרחית להצביע ולהשתתף בכינון המשטר. זה חלק מעולם הרעיונות הזה?
כן, אבל מאוד קשה לרעיון הזה לצמוח לבדו. אם אנחנו לא תופסים את הקהילה הפוליטית בתור איזושהי התארגנות של אנשים להתקדם יחד בצורה משותפת אל איזשהו טוב משותף, חומרי וערכי, אז קשה לבוא לבן אדם פעם בארבע שנים ולהגיד לו, זה הרגע שלך, תשים את הפתק בקלפי. המורשת הרפובליקנית ראתה את הממשל העצמי בתור אידיאל. הנה עוד קטע מפורסם מאוד מאריסטו, שמדגים את זה. מאחר שרואים אנו שכל מדינה שותפות היא, ושכל שותפות קיימת לשם השגת איזה טוב, שהרי עושים בני אדם כל מה שהם עושים כדי להשיג מה שנראה להם כטוב, ברור שאם כל השותפויות מכוונות לאיזה טוב, הרי השותפות שהיא עליונה על כולן, ושהיא מקיפה את האחרות כולן, מכוונת במידה יתרה, אל הטוב שהוא עליון על כל. שותפות זו היא הנקראת מדינה, והשותפות המדינית. כלומר, אריסטו ראה את היכולת של בני אדם להתארגן יחד כדי לקדם את הטוב הרחב ביותר שהם משותפים בו כבני אדם, בתור הדבר הכי גדול שהם יכולים לעשות. ומעבר לרמת ארגון העובדים, בטח מעבר לרמת ועד הבית, או ניקיון הרחוב, אם מצליחים להתארגן יחד כדי לחשוב אנחנו כחברה, ולבנות מוסדות ולהשתתף בהם, ולחשוב איך אנחנו מתקדמים יחד בצורה חומרית וערכית, זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לשאוף לו כבני אדם. עם עוד, רק עוד קטע אחד מאוד מאוד יפה של קיקרו. קיקרו שראה כבר את הסוף, את הדעיכה של הרפובליקה הרומית, את ההשחתה של המוסדות ושל התרבות הפוליטית. אבל הוא עוד רצה להיאחז רפובליקה הרומית בגדולתה וכמה היא הייתה יקרה. אז תראו את הקטע הזה שהוא כתב. לולי התאגדותם של בני אדם, לא יכלו הערים להיבנות ולהתאכלס. ומכאן נחקקו חוקים ונקבעו כללי נוהג, וגם חלוקה שווה של זכויות לשיטת חיים מוגדרת. בעקבות כל אלה נוצרו עידון הרוח וענווה, וזה גרם לכך שהחיים נעשו בטוחים יותר, וגם לכך שדבר לא יחסר לנו. אז איך הוא מסתכל על התאגדות של בני אדם בתור משהו שבונה מוסדות, בונה נורמות, מעצב התנהגות, אז מדינה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו כבני אדם, כי אחרת אנחנו פשוט אוכלים אחד את השני, ובמקום זה אנחנו בונים אחד עם השני ומרסנים את עצמנו. ואז תראו את איך הוא מסיים את הקטע. על כן, כשם שאנו זוכים ליתרונות גדולים מאחדותם של בני אדם ומן ההסכמה ביניהם, כך אין מערה שנועה יותר מזו של לדתה במעשה אדם נגד אדם. הלכך, מהות המידה הטובה היא לפייס את לב האנשים ולאחד אותם לתועלת משותפת. אז תזכרו את הרעיון הזה של המידה הטובה, ואנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, כי ממשל עצמי של חברה חופשית בנוי על שני אדנים, על מוסדות שמשאירים אותם חופשיים וקוראים להם להשתתף, ועל תרבות אזרחית, שהיא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו עוד נפתח על זה את הדיון.
עוד ניגוד בין המחשבה הליברלית למחשבה הרפובליקנית, היא בעצם לגבי השאלה הזאת של מתי החוק מתחיל ומתי החירות מתחילה. זאת אומרת, לפי המחשבה הליברלית, אנחנו מכירים את זה שכל דבר הוא מותר, אלא אם כן החוק אוסר אותו. זאת אומרת שהחוק הוא בעצם אויב של החירות. שוב, זה נראה דבר מאוד מאוד אינטואיטיבי. אבל מה המחשבה הרפובליקנית אומרת על המקום הזה של החוק מול חירות?
אז המשפט שאתה אמרת הוא משפט רפובליקני בעצם. כי המשפט, הליברליזם הלך הרבה יותר. ג'ון לוק אמר שהחירות היא חלק מאותם זכויות יסוד טבעיות שאלוהים או הטבע העניק לאדם עוד לפני כינון מדינה. וכל המדינה וההתארגנות המדינית אמורה לשמור ולהגן ולטפח על הזכות לחירות, לחיים ולקניין. אז המחשבה של לוק של מה זה חירות, הוא חשב על חירות חירות, לא במובן הזה שהוא חלק מהפוליטיקה, אלא החירות של האדם יסודית והיא לא תלויה בפוליטיקה, והפוליטיקה כולה צריכה להשתחוות לה, לאותו החירות של הפרט. הפרט מוכן לצמצם את חירותו, ועוד אנשים מוכנים לתת קצת מחירותם, כשבסך הכל הם יקבלו הרבה יותר חירות, מאשר במצב הטבע. זאת הייתה המחשבה הליברלית. בעצם זה קו מחשבה שממשיך את תומאס הובס. תומאס הובס הוא זה שהביא לאנגליה, במלחמת האזרחים, את המחשבה של חירות זה משהו שמתחיל איפה שהפוליטיקה לא נכנסת לך לחיים. אתה חופשי באותה מידה שאף אחד לא אומר לך מה לעשות. תומאס הובס לקח את זה לקיצוניות אחת ואמר, אז בעצם אין חופש. ואז עדיף לך לשמור על הביטחון שלך. אז תמסור את כל חירויותיך וזכויותיך למלך, והוא יגן עליך על ידי חוק וסדר. וג'ון לוק פתר את זה לכיוון השני. הוא אמר, לא, יש חופש, הוא טרום פוליטי, ואת צריך לבנות את הפוליטיקה בצורה כזאת שתבטיח את החופש האישי. אני מוכן לשלם קצת במטבע של חופש, כדי לקבל שטר יותר גדול של חופש. זה היה שתי התשובות שהיו באנגליה לרעיון הזה של החופש והיחס בינו לבין פוליטיקה. אבל החתירה של המערב אל חירות אזרחית, שהתחילה במורשת הרפובליקנית, ראתה פירוש אחר של חופש. חופש שהוא לא מנותק מהפוליטיקה, אלא להפך. חופש שאי אפשר לדמיין אותו במנותק מהפוליטיקה.
למה? כי בעצם מעולם לא פגשנו אדם שחי מחוץ לחברה או מחוץ לקהילה כלשהי?
בגלל שבן אדם שחי מחוץ לקהילה מאורגנת עם מוסדות חופשיים, הוא בן אדם שיהיה בבירור עבד של מישהו, או נתין של מישהו. רק התארגנות יחד של בני אדם, עם צבא משותף, עם ניהול עצמי משותף, אבל ניהול כזה שמבטיח את החירות שלהם מפני עריצות, רק ארגון מדינתי מסוים מביא לאדם חופש. וזה מה שהרומים קראו לו סיביטס ליברטה. כלומר שהליברטי תלוי בסיביטס, תלוי באזרחות. אין משמעות לחירויות ולזכויות, וביניהם גם בעצם גם לא לתרבות, ולא לשאיפות יותר גבוהות של בן אדם, בלי קהילה פוליטית חופשית.
זאת אומרת שהדמיון הזה של רובינזון קרוזו כאדם חופשי, או של זכויות אדם שמנותקות מזכויות אזרח, זאת אומרת, זכויות אדם של האפריקאי שרוצה עכשיו להגיר לאירופה, ואומר להם, אתם חייבים לי איזה שהם זכויות, המחשבה הזאת של האמנה החברתית, שהאמנה החברתית בראשיתה של החברה היא זאת שכוננה את הזכויות, או היא זאת שמגינה על הזכויות הטבעיות שאדם נולד איתם, זה כנגד כל זה המחשבה הרפובליקנית יוצאת ואומרת, לא, זה לא משהו שהוא קיים בלי חברה.
נכון. תחשבו על כל התרגילים הדמיוניים האלה, שזה שג'ון לוק עושה על מצב הטבע והמעבר למצב המדיני, או זה שג'ון רולס עושה על איזשהו מסך בערות, שאנחנו בוא נקבע כללים, בלי לדעת מי אנחנו מעבר למסך הבערות. כל הדבר הזה הוא מופרך לחלוטין. יגידו הוגים ומדינאים רפובליקנים. קודם כל יש חברה, ועכשיו השאלה היא, האם החברה הזאת תתנהל בצורה חופשית, תגן על עצמה מפני עריצים בפנים ומבחוץ.
כן, אז זאת הייתה בעצם השיחה הראשונה, בסדרה של כמה הרצאות על המסורת הרפובליקנית, ובשיחות הבאות אנחנו נתמקד בכל רעיון ורעיון, שאלינו עכשיו בשיחה המקדימה, המבואית יותר, ואנחנו ננסה לפתח אותו, לתת דוגמאות, וגם לשאול קושיות לגבי אותם רעיונות. תודה.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם, כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים, או לכל מפגש כזה או אחר, פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות, ומוזמנים ליצור קשר. 0505 77
050-8786. אז יאללה, ניפגש.